חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני גם השוטר הטוב. כוחות של צהל בהובלת השייטת, חטיבה 7 ויחידות נוספות פועלים כבר מעל יממה בבית החולים שיפה בעזה. אם אתם שואלים את עצמכם, היי, מה פתאום? איך זה יכול להיות? כבר היינו בשיפה. אז השאלה מיותרת, תתרגלו. אנחנו הולכים להיכנס ולצאת ממקומות בעזה על פי הצורך, מעכשיו ועד הודעה חדשה, עזה תהיה כמו יהודה ושומרון, כל שביב של מידע מודיעיני על התארגנות שקשורה בטרור יטופל מיד, וכל ראש שיתרומם וקשור לטרור יערף מיד. זוהי מכסחת הדשא המפורסמת ואין לנו שום ברירה אחרת, אלא להפעיל אותה. השוטר הטוב הוא כמובן לצהל, למי שהביא את המודיעין, למי שתכנן, וכמובן הלוחמים שלנו, שמבצעים, שנלחמים כבר עוד מעט חצי שנה נגד שליחי השטן ברצועת עזה, ומנצחים אותם ללא תנאי. בפעולה הלילית בשיפה חוסל, ראש מטה המבצעים במנהלת ביטחון הפנים של חמאס, פייק מבחוך, והחיסול הזה הוא גם סמלי, כי אסור של החמאס יהיה לא ביטחון פנים, לא ביטחון חוץ, לא ביטחון כלשהו, מעכשיו ועד עולם, או עד שאחרון החמאסניקים המעורבים בטבח השבעה באוקטובר, יזדכה על נשמתו הארורה אצל השטן. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לפני ימים אחדים הזדעזעתי מאוד כשקראתי מאמר מי שהיה מפקד שייטת 13, מפקד חיל הים, ראש השב"כ, שר בממשלת ישראל, גיבור ישראל, על פעולתו באי גרין, עמי איילון, שהתראיין לכאורה לאל ג'זירה, ואמר שאם היה פלסטיני היה נלחם נגד ישראל, וגם, בוודאי כראש השב"כ לשעבר, הגדיר את סמוטריץ' ובן גביר טרוריסטים. ועוד הזדעזעתי באופן חמור כנל כשקראתי הודעה מטעם קבוצה המגדירה עצמה כיוצאי מערך הממם למען הדמוקרטיה, והם מציגים מידע ודאי, אני חוזר ואומר ודאי, לא כמו האיתותים החלשים ערב השבעה באוקטובר, שנתניהו מכשיל בכוונה כל ניסיון לעסקה לשחרור חטופים. תעזבו שבעבר עמי איילון כבר תמך בשוברים שתיקה, ובכך פגע במדינת ישראל. תעזבו שיוצאי מערך הממם למען הדמוקרטיה, יש להם מניות חשובות בהחלטת החמאס לצאת לטבח השבעה באוקטובר, כי החמאס העריך שהצבא שלנו נחלש עם כל הסרבנים האלה. אבל להתראיין לאלג'זירה, משתפת פעולה עם הנוח'בה, להעניק לגיטימציה לטרור נגד ישראל באמצעות ההכרזה, לא הייתי פלסטיני, הייתי נלחם בישראל? אז מה מסתבר? זה לא באמת עמי איילון, לא באמת קציני המבצעים המיוחדים שלנו, אלה בוטים איראניים, שונאי ישראל שמסתתרים מאחורי שמו של גיבור ישראל והפיקסלים של מערך הממם. מה אתם אומרים? ראיתם במו עיניכם את עמי איילון? נו, אל תהיו ילדים. הכל יודעים שבינה מלאכותית יכולה לגרום לבן גוריון לחשוף שהציע ניסויים לבגין. אז זה מה שהיה, בוטים איראניים. וגם אם ישובו החברים הנכבדים לפרסם הכרזות כאלה, אל תאמינו לאף מילה, זה לא הם, זה איראנים.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
מה עשיתי רע שאני בצריך לחטוף גם בבוקר את עמי איילון וגם אחר הצהריים את עמי
איילון. מקצה שני של עמי איילון?
כן, הוא נטפל למשהו אחר אצל עמי איילון. אני רוצה רק להפתיע אותך ולהגיד שגם אהוד ברק אמר את הדברים האלה פעם ברעיון.
אז לא היו בוטים.
אבל לא זה הפאנץ'. גם אם אתה, אני אומר עכשיו דבר חמור, אבל אני עומד מאחוריו. היית נולד פלסטיני, אין לי שום ספק שהיית מצטרף למאבק המזוין שלהם נגד ישראל.
אבל כיוון שנולדת ישראלי ואני לא אידיוט ואני לא עוזר לאויב בזמן מלחמה, אני לא מפרסם הודעות כאלה. זה העניין. לא אם הייתי מצטרף או לא, זה לא. הוא לא קיבל זריקת סם אמת, ועכשיו הוא מתוודא על רצונותיו הכמוסים, לו היה נולד חיפושית. מה העניין? אם אני הייתי נולד פלסטיני, אתה ישראלי, אתה גיבור ישראל, אתה נותן להם לגיטימציה עכשיו? מה זה הדבר הזה?
לא, אתה כרגיל רואה את זה כדרכם של אנשי הלכי, רק אתה עושה זבוב מפיל, הר מגיגית, יש לך עוד דוגמות?
עמי איילון מגיבור ישראל.
יפה, קודם כל הוא גיבור ישראל, אבל גיבור לא, ישראל לא, לא דרדלה.
רשמי, האי גרין, אני אמרתי.
לא גם אות הגבורה, לא מופת ועוז, אות הגבורה.
גיבור, גיבור.
ומה שהציל אותו, אם אתה זוכר, כקרפר, כרופא, חליפת הצלילה.
כן,
היא החזיקה את הדם שנותר לו בגוף עד שהפינוי המוסק הביא אותו ארצה. בכל מקרה, זה לא לגיטימציה. כן, זכותו של עם ש... אתה יודע, הם טועים הפלסטינים, אבל אתה, כשאתה נולד פלסטיני, אתה טועה יחד איתם, אתה לא יכול להיות ציוני כשאתה פלסטיני, ואני יותר בעד להגיד את האמת. עכשיו, כמובן שטרור זה רע ואסור, וזה שום, אין פה שום קטע של לגיטימציה, יש פה קטע של אמת הרי. אבל אני מבין מה שאתה אומר.
אני בטוח שאתה מבין, אתה לא היית אומר את זה.
לא הייתי אומר את זה, אבל אני לא חושב שלהגיד, תשמעו, זה לא, אתה יודע, לגיטימציה לפירי אדם האלה, לאנסים והעורפים, תשמע, בוא נאמר ככה.
תסביר לי מה הוא רצה להשיג באמירה הזאת. חוץ מאמת פנימית שלו.
32 שניות לחדשות, גדול עליי. אבל זה שווה, תשמע, אתה יודע מה, אני מוכן להיות זבוב, לא זבוב על הקיר, אני מוכן להיות המראיין של שיחה שתוקצב לארבע שעות בין שניכם על זה. לדעתי, מארבע שעות היותר מעניינות שאפשר לתת למישהו, אבל זה לא יקרה, כי יש לנו חדשות בעוד 9 שניות, ויש לנו תוכנית קדושה, אז אנחנו נשתה כוס תה חם, ונחזור מיד אחרי החדשות.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
ברוכים ומפיקים, אפרת קורמן ושמואל בן סימון, אחרי על שידור איציק אהרון הגדול שחוזר אחרי הדרות, ברוך שובך איציק, ואנחנו, עם האותר לפרסום שכל כך מעיק ומעיב על חיינו כאן בכמעט חצי שנה האחרונה, סמל ראשון מתן וינוגרדוב, בן 20 מירושלים, גדוד 932 של חטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, וינוגרדוב נפל בחילופי אש מחוץ לבית חולים שיפה, תכף נדבר על זה, במהלך פעילות הפשיטה של כוחות צהל בתוך בית החולים מהלילה, שבה חוסל אותו ראש מנהלת ביטחון פנים של חמאס בעזה, ונגיד שלום וערב טוב לאלוף מילואים גיור איילנד, שבה ראש אגף מבצעים וראש המועצה לביטחון לאומי, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, בן, ערב טוב, אבי.
לפני שיפה, כתוב לי חמאס מתחילים לאשר, אני לא יודע מה זה מתחילים לאשר, אבל הולכים ומתרבים הסימנים שמרואן איסה חוסל באותה הפצצה, הוא קבור מתחת להריסות שם, יחד עם אחת מחנות מרכז, רזי אבו תואמה. אני שואל אותך, גיורא, האם ככה, לאט לאט, בעין רואה, אנחנו מתגנבים לניצחון. זאת אומרת, טבלת השליטה של אלה שנשארו בחיים, כרגע יש בה שני שמות דומיננטיים, שזה דף וסינואר. כמעט כל השטח בידינו, רפיח זה שאלה של זמן, מה עוד יש לעשות?
אפשר
לחלק
את התשובה לשניים. מבחינה צבאית, כמובן, אנחנו כמותית, השלמת הפעולה הצבאית יכולה באמת להסתיים עם פעולה ברפיח, שאגב אני מעריך שלא תהיה ארוכה במיוחד ולא קשה, בטח לא כמו בח'אן יונס. יש המון שיקולים למה לדחות אותה, זה רמדאן, יש עניין של האוכלוסייה שם, יש חוסר רצון אמריקאי שנעשה אותה, אבל אם פעולה ברפיח תקרה במהלך השבועות הקרובים או אפילו החודשיים הקרובים, אז במידה רבה מאוד מה שניתן לעשות על מנת לפגוע במה שנקרא לפרק את גדודי החמאס, הפעולה הזאת היא יכולה להשיג את המטרה, ובזה אפשר להגיד שישראל מבחינה צבאית לפחות פגע במי שאפשר, כי תמיד יישארו עוד מחבלים. האפשרות השנייה היא אפשרות שאומרת זה לא נסתפק בזה, וצריך להמשיך ולכסח את הדשא, שהגיעה משהו, כל פעם הוא גדל מחדש, כי גם אצל החמאס יש כאלה שמתגייסים מחדש, שם זה קצת הפוך מאצלנו, ככל שאתה יותר דתי אתה יותר מתגייס, ולכן זו פעולה שהיא במידה מסוימת יכולה להימשך יותר מדי. אני הייתי מסמל את רפיח בתור נקודה שצריך לשאוף אליה, לנצח שם, ולהיות מוכנים בתנאים מסוימים אחר כך לסיים את המלחמה, אבל נראה לי שזה לא המחשבה בדרג הפוליטי אצלנו. עוד מילה אחת לגבי שיפה, אני חושב שהפעולה בשיפה היא פעולה מאוד מוצלחת, לא רק בגלל חיסול של בכיר מסוים, אלא משום שבשיפה ניסה חמאס לייצר מוקד שלטוני ומוקד צבאי, בהנחה שלא נחזור לשם, והעובדה שפעלנו שם וכנראה בהצלחה, ויש שם כנראה כ-20 הרוגים ועוד כ-80 אסירים או שבועים, ומצאנו שם לא רק דויות רבות לפעילות חמאס, אלא גם נשק וגם כסף, אגב במעטפות, שאותם מחלקים לפעילי חמאס, אז הפגיעה שפוגעים שם היא פגיעה מאוד מאוד נכונה, אבל זה במסגרת כרסום הדשא שימשך כל עוד המלחמה בעזה תימשך, עד אשר נחליט שסיימנו אותה.
גיורא, חמאס יכול להחליט שהוא פועל במסגרות של חטיבות או גדודים, ואותם פחות או יותר ריסקנו. אבל ארגון טרור יכול לפעול במסגרת של חוליות קטנות, גרילה, לא, להתרחק מהפורמציות הצבאיות הגדולות, ועדיין לגרום לנו נזקים עצומים. איך אנחנו יכולים להכריז על ניצחון אם פגענו בצורה אחת של הפעלה שלהם, ולא בצורה שהם עברו אליה עכשיו?
אז זה נכון, אבל אני הייתי אומר בצורה כזאת, היות ותמיד יישארו מחבלים ברמה כזו או אחרת, אז כמובן, אם אנחנו בשטח, נהיה איתם במגע כל הזמן. אבל נחשוב רגע אחד על האפשרות שאין לחמאס יכולת פשיטה מהסוג שהייתה לו, אין לו ולא יהיה לו יכולות של רקטות, אני לא אומר שהשגנו את זה, אבל נניח שנשיג לא רק של רקטות, אלא של כמובן ייצור רקטות, ולא טילי נונטט ארוכי טווח. ברגע שהדבר הזה יהיה קיים, ניתן יהיה לומר שאוסר האיום הצבאי מעזה לעבר מדינת ישראל, ובעיניי זה יכול להיות good enough, ואם כל העולם, מחמאס ועד נשיא ארצות הברית, משוועים לסיום המלחמה, ואני אומר שוב, אחרי רפיח ולא לפני כן, אבל אם וכאשר זה יקרה ונגיע לתוצאה קרובה למה שאמרתי, אז אולי לא הניצחון המוחלט של נתניהו, אבל הניצחון של 80% ו-90%, ובתנאים כאלה ישראל יכולה להגיד, אנחנו נהיה מוכנים לסיים את המלחמה, ואפילו להוציא את כוחותינו מעזה, תמורת כמובן שחרור של כל החטופים, ואולי גם תנאים נוספים שיבטיחו את הפירוז, וזה יהיה עדיף מאשר להמשיך להילחם עוד שנים, ולשאוף לאיזשהו ניצחון מוחלט, שזה כמו האופק, ככל שאתה מתקרב אליו, כן הוא גם יתרחק.
כי בסוף הרי, אם נגיד את זה בכל רם, ואמרנו את זה 200 פעם, השאיפה היא להפוך את עזה ליהודה ושומרון, למקום שבו לא צריך לגייס 300,000 מילואימניקים כדי להיכנס, אלא לקחת גדוד ולהיכנס, כמו שאתה נכנס לפעולה נקודתית במפי ג'נין, או בקסבה של טול כרם, ואנחנו לא רחוקים מהמצב הזה.
אני נוטה להסכים, ולכן אני אומר, הערכה לפעולה הצבאית עד עכשיו, או להישגים הצבאיים היא גבוהה, אם אנחנו נמדוד את זה, אפילו מושגים קצת יותר כמותיים, תראו, עוד פעם, לפי דיווחי צהל, בערך חצי מהמחבלים נהרגו, נפצעו או נשבו. זה הרבה מאוד. אם מדובר על מנהרות, בעצם חיסלנו 100 קילומטר של מנהרות. זה דרך המרחק מתל אביב לחיפה, אבל זה רוב המנהרות האסטרטגיות, מה שנקרא. אם מדובר על מקומות לייצור אמצעי לחימה, חיסלנו להערכתנו כ-80-90% מהם. זאת אומרת, יש פה הישג צבאי שמאוד משמעותי, אני חושב שהחמאס, בעיקר אם יימנע ממנו כסף בעתיד, שזה יותר עניין פוליטי מול ארצות הברית, מול קטר ומול אחרים, וילקח ממנו חלק מהיכולות שכרגע לא קיימות אצלו, ניתן יהיה לסמן איזשהו תאריך של עוד חודשיים שלושה, ולומר שהמלחמה הסתיימה, כי האיום הצבאי האמיתי מעזה הוסר, גם אם חמאס ימשיך לטעון שהוא עדיין לא שולט בעזה, ואני חושב שצריך להיזהר, ולהיגרר לאיזשהו עוד פעם, אותו ניצחון מוחלט שהוא דבר חמקמק, שהמחירים המצטברים שלו בכל כך הרבה תחומים אחרים, יכולים להיות הרבה יותר גבוהים מאשר התועלת.
ולנושא אחר, המינויים שרמטכ"ל מינה כ-50 אלופי משנה, זה טוב בעיניך שהמטכ"ל שנכשל בשבעה באוקטובר מעצב את העתיד של הצבא לעוד 10 שנים?
כל עוד הרמטכ"ל הוא הרמטכ"ל הנוכחי, הייתי אומר שאין לו ברירה. יש פה רוטינה מסוימת של הצבא שאתה לא יכול לעצור אותה. אתה רוצה לעשות בניין כוח נורמלי, אתה רוצה להמשיך להכשיר מפקדים, למשל, בכדי להכשיר אלופי משנה, אתה צריך להוציא את חלקם למבל, מכללה לביטחון לאומי. זה אומר שאתה צריך להחליף אותם באנשים אחרים. יש אנשים שאם תעצור את הקידום לאורך תקופה מאוד ארוכה, יחליטו שהם לא נשארים בצבא. יש פה איזשהו מין דינמיקה צבאית שאי אפשר לעצור אותה, תפעם לא עצרו אותה, ולא משנה כמה המציאות הייתה אולי קשה. ולכן אני חושב שסמכותו של הרמטכ"ל, כמו שסמכותו לקבל הרבה החלטות אחרות, גם לעסוק בבניין הכוח, לרבות במינוי של האנשים, הוא מקבל אגב החלטות בבניין כוח, שמשמעותם אפילו רחוקה יותר, שזה להצטייד בתחום א' ולא בתחום ב', וגם זה אפשר להגיד שזה משפיע 10 שנים ומעלה ויותר, ולכן אני אומר שזה הכרחי. ללא קשר, עולה השאלה, האם נכון שהמטכ"ל הנוכחי, צמרת הצבא, או 3-4 אלופים פלוס הרמטכ"ל, שכנראה הם הגורמים שטעו יותר מאחרים, צריכים להישאר בתפקידם ועד מתי. ודי מוסכם שכנראה יצטרכו לסיים את תפקידם, והשאלה היא מתי, ואני הייתי אומר, אנחנו כבר כמעט 50 שנה אחרי 7 באוקטובר, אם המלחמה לא תסתיים בעוד 2-3 חודשים, אני חושב שההחלטות בעניין הזה צריכות להתקבל. לא הייתי רוצה שנגיע למצב שבשבעה באוקטובר 2024, ובגלל שהמשך הלחימה, גם אם היא בעוצמה נמוכה נמשכת, אז אנחנו לא דנים בשאלה הזאת, כי זה שם די בצורה מגוחכת את האמירה של לקיחת אחריות ואת ההבנה שצריכים להחליף. ולכן אני הייתי אומר כך, כל עוד הרמטכ"ל הוא הרמטכ"ל הנוכחי, ואני חושב שהוא מנהל את הלחימה היטב, אז הוא יקבל את כל ההחלטות כרבות בתחום של מינוי אנשים, עד כמה זמן הוא צריך להישאר הרמטכ"ל וכנה לאלופים מסוימים. אני חושב שבחצי שנה בין היום לשבעה באוקטובר צריכה להתקבל ההחלטה על החלפת אנשים מסוימים.
בוא נדבר על נושא נוסף שאתה בקיא בו כראש מל"ל לשעבר, וזה השיחה שמתקיימת עכשיו בין נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל. אני מניח שאתה עוקב כמו כולנו, אולי אפילו קצת יותר אחרי הממדים של המשבר, אני לא יודע איך לכנות אותו, כאילו זה הפך להיות כל כך פומבי, חילופי המעלומות האלה בין הממשל בראשותו של הנשיא, לא בידי שליחים והדלפות, לבין נתניהו, והנה הם מדברים עכשיו, מה, כאילו, כשאתה מכין שיחה כזו כראש מלל, מה, איך אפשר בכלל לשקם את מה שנותר ממערכת היחסים, שאגב הייתה פעם מאוד מאוד אינטימית וקרובה בין ביידן לנתניהו?
אז השאלה היא אם שני הצדדים מעוניינים בפיוס או מעוניינים שהשיחה תהיה קשה וכל אחד יוציא אחרי כן את ההצהרה, כמה אמרתי לו והסברתי לו והוכחתי לו, ואני לא יודע. אני חושב ששני הצדדים, לא שאני יכול לשפוט אותם, אבל מתנהגים כאילו המריבה ביניהם משרת אותם. אני חייב להגיד שאני מסכים עם חלק מהטענות הקשות של נתניהו נגד ביידן. האמירה שלו למשל לפני שבוע לרשת טלוויזיה אמריקאית ברעיון אישי, שבה הוא אמר משהו כמו, אני לא מוכן שישראל תהרוג עוד 30,000 עזתים במסגרת המרדף שלה אחרי חמאס, זה כאילו שהחמאס זה איזשהו ארגון של 15 גנבי רכב קטנים, שבדרך לתפוס אותם אנחנו הורגים 30,000 אנשים בדרך, זה נשמע היה נורא, ולכן...
אגב, כמה הם הרגו בעיראק ובאפגניסטן? מישהו יודע?
ברור, הרבה יותר.
אז הם הרגו הרבה יותר, ואגב, המדד החשוב הוא כמה הרוגים אזרחים לעומת הרוגים...
כן, על אזרחים אני מדבר.
גם שם מצבנו לא רע, לא רע כמו אצלה.
וגם מצבנו, יותר טוב, אגב, זה נושא שחקרתי אותו ביסודיות, אולי פעם לשיחה אחרת, ואני חושב שבאמת אין לאמריקאים מה לבוא אלינו בביקורת מהסוג הזה, ואני מסכים בדברים האלה עם נתניהו. אני חושב שנתניהו מחפש גם לריב כנראה מעבר לזה משיקולים נוספים, וזה בטח לא מועיל. אם אני הייתי מנהל את השיחה הזאת ומייעץ לך לנהל אותה, הייתי מרמז לא רק להורדת, הייתי אומר, הטונים ולאיזשהו הבנה הדדית, אלא גם בעיקר לדבר על הנושא של רפיח. אנחנו צריכים לבצע את המהלך ברפיח, אתם האמריקאים לפחות בשתיקה תאפשרו לנו לעשות את זה בלי ביקורת ובלי טענות, ואם נסיים את הלחימה ברפיח כמו שצריך, אנחנו יכולים לסיים את הכיוון של עוד כחודשיים לסיום המלחמה, ותלכו איתנו בעניין הזה בתנאים שלנו. לשם הייתי מנסה להביא את השיחה, אבל לא בטוח שפוליטית זה מה שחשוב יותר לנתניהו היום.
אלוף אלוהים איילנד, תודה כרגיל.
תודה רבה.
תודה, ערב טוב.
חבר כנסת לופי שני במילואים, מתן כהנא, המחנה ממלכתי, לשעבר שר הדתות, סגן שר הדתות וכולי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום אריה ובן, אני רק רוצה להתפרץ פה לשאלה שבדיוק שאלתם את גיורא לגבי מספר מה שהאמריקאים עשו. אז בפרל הרבור נהרגו לאמריקאים 2,304 חיילים, והם הרגו 2.2 מיליון חיילים ועוד מיליון אזרחים, ובספטמבר 11 נהרגו להם 2,996 אזרחים, ואחר כך באפגניסטן ובעיראק נהרגו כמעט 700 אלף איש ב-20 שנה.
כן, אבל הטיעון הזה לא ייקח אותנו רחוק, אבל כמובן שאנחנו צודקים, אנחנו לא ארצות הברית ולא רוסיה ולא סין, וזו תקלה גדולה.
אגב, אם אנחנו עוסקים במה שאמר גיורא, יש לי שאלה לגמרי אחרת אליך, לא בנושא שרצינו לדבר איתך. גיורא אמר, כשאתה רוצה לקדם אלוף משנה, אתה צריך לשלוח אותו למבל. אני זוכר מה אמר ג'ורג' ברנרד שואו, שבילדותו קרה לו אסון, והוא נאלץ לקטוע את לימודיו וללכת לבית הספר. אולי אנחנו חוטאים לקצינים ששולחים אותם למבל, ושם מלמדים אותם תפיסות עולם, שתם עידן המלחמות
הגדולות. לא כולם היו פה קרפארי, מבל זה המכללה לביטחון לאומי, שארי עכשיו רוצה לסגור, כדי בטח לפתוח במקומה את המכללה לביטחון לאומי של הלכי, אני מכיר אותך. כן, מתן.
אני הייתי משנה ולא עשיתי מבל, אבל כן עשיתי פום, זה... אולי זה מספיק רע.
ואתה רואה, לכן גם לא הערכת ימים בתפקידיך המיניסטריאליים. חסר לך הנושא של מבל.
חשבתי שתגיד שבגלל זה לא קודמתי, אבל פה אני חייב להגיד שבניגוד לנהי שאני שומע על זה שלא מקדמים קצינים מכיפות וכו', פשוט מפקד חיל האוויר חשב שיש קצינים מתאימים ממני, ואני נאלץ להודות שיש מצב שהוא צודק.
טוב, נו, אנחנו מתקדמים פה למקומות מעניינים, אבל אנחנו באמת כינסנו אותך לכאן על סרטון שהוצאת בנושא שגם מוציא גם אותי מדעתי, לדעתי גם ארי בדעה קרובה. בוא רגע נשמע קטע קצר מהסרטון שלך, הנה.
הברית הפוליטית שסמוטריץ' קראתי במפלגות החרדיות ממשיכה לדור קדימה וממשיכה להרוס. מינוי רבני ערים במדינת ישראל. כשאני הייתי השר, העברתי 75% מכוח הבחירה לידיים של העיר, כדי שהעיר תבחר את מי שמתאים לה. מה שסמוטריץ' ושס עושים עכשיו, זה להעביר את כל כוח הבחירה לידיים של שס. הם יוכלו לכפות על העיר רב כרצונם.
תשמע, זה הצעת חוק שהיא מושחתת בכל כך הרבה תחומים. קודם כל יש את הקטע הזה של שס תשלוט בהכל. שתיים, העיר לא תקבע. זאת אומרת, הם ינחיתו את מקורביהם ואנשי שלומם, שחלק בטח גדול מהם כרגיל גם לא שירתו בצבא. ויש עוד היבט שאתה לא התייחסת אליו, שיש היום באמת לא מעט מקומות שאין בהם לא רב עיר ולא רב שכונה. כי האוכלוסייה חילונית וזה לא מעניין אותה ולכן לא בוחרים, וזה חוסך גם הרבה כסף לאוצר המדינה, והם עכשיו יכפו, זה בכלל לוקחים את זה מהידיים של האוכלוסייה ומוסיפים פה מאות ג'ובים, ולכל רב יש גם הרי לשכה ומכונית וכולי. דבר.
אז דבר ראשון אני רוצה להגיד שהכי מביך זה שאנחנו מתעסקים בזה עכשיו, תוך נכון. כדי שהכוחות שלנו נלחמים, תוך כדי זה שהרגע הייתה הלוויה בהר הרצל שקיבלנו עוד אותר לפרסום אחד, תוך כדי שאנחנו, החיילים שלנו נלחמים בחזית, אנחנו עכשיו מתעסקים בחוק שכל מהותו זה ג'ובים והשתלטות על שירותי הדת במדינת ישראל. זה פשוט הזיה מוחלטת. זה מביך, מביך שאנחנו צריכים להתעסק בזה. אבל היות שהם קופים עלינו את העיסוק בזה, והיות שמחר זה עולה בוועדת חוקה, אין לנו מנוס אלא מלהתעסק בזה. ובאמת הדבר הדרמטי פה זה שכשאני הייתי שר, העברתי 75% מכוח הבחירה לעיר עצמה, למועצת העיר ולאנשים שמועצת העיר בוחרת. אגב, אני אישית גם בשתי הערים שהצלחתי למנות רבנים, נתתי לראש העיר גם את ה-25% כוח שלי. אמרתי, העיר העיקרה, גם בשדרות, גם מצפה רמון, חברים, קחו, אני לא מתערב לכם, תבחרו איזה רב שאתם רוצים. והם פשוט עושים הפוך ומחזירים את זה לידיים של פוליטיקאים, וזה יהיה שוב פעם מלוכלך, וזה יהיה שוב פעם מושחת, והם מורידים את אחוז הנשים. אני קבעתי ש-40% מהגוף הבוחר יהיה נשים, והם מורידים את זה בצורה דרסטית. ואתה יודע מה עוד דבר? אני קבעתי שרב זה יהיה לכהונה קצובה. הם מחזירים את זה שזה עד גיל פרישה. איזה עוד עבודה? מישהו מתמנה בגיל 30-40, ועכשיו יש לו עבודה ל-30-40 שנה, בלי שאף אחד...
ראש ממשלה?
כן, אני מבין מה אתה אומר.
פוטין, סליחה.
אבל תגיד לי, מתן... רב של עיר, הוא עוסק בין השאר בקשרויות של מסעדות אצלו, בנישואין, גירושין, כל מיני דברים, מקוואות. נניח שראש העיר תל אביב ממנה רב רפורמי, שרוב הציבור הדתי שבכלל נזקק לרבנים לא יכול לקבל את הכשרות שלו ולא יכול לקבל את הנישואים שלו.
אריה, אין חיה כזו, כי יכול להיבחר לרב עיר רק מישהו שקיבל הסמכה לרב עיר מהרבנות הראשית לישראל. רק הרבנות, את הפול שממנו העיר יכולה לבחור רב, קובעת הרבנות הראשית לישראל. אגב, כדי להיות רב עיר אתה צריך לעבור 11 מבחנים, כולל קשים מאוד, כולל מבחן בעל פה מול מועצת הרבנות הראשית, כדי שהיא תתרשם ממך באופן ישיר. רק אחרי שאתה עובר את כל זה, אתה בכלל מקבל מה שנקרא הסמכה להיות כושר, להיות רב עיר. וכשאתה מתמודד על משרת רב עיר, אם אין לך את הקשירות הזו מטעם הרבנות הראשית, אתה בכלל לא יכול להתמודד. ולכן הבריכה שמנה בוחרים את המועמדים, היא בשליטה מלאה של הרבנות הראשית לישראל. לכן לא
תודה רבה, הבנתי. לא הכרתי את ההגדרה הזאת, וזה תשובה טובה מאוד.
אז רגע, אז אני עכשיו הגעתי לשלב השאלה הקשה. אתם הרי בקואליציה. ויש לכם זכות וטו על הצעות חוק האלה, והשתמשתם בזכות הווטו היום על ההצעה הזו. אחרי הסרטון שלך ראיתי כל מיני אנשים מצייצים, אוקיי, תגיד, אז מה עם הווטו שלכם? והנה הקואליציה מצפצפת עליכם, מביאה את זה לוועדת חוקה כפי כמתוכנן, ואני שואל, מכובדי, אלוף משנה, חבר הכנסת,
איש סיירת... שלא עשה מבל אפילו,
אבל הצביע נגד התקציב.
איש סיירת מטכ"ל, מפקד טייסת F-16, וכל זה בלי מבל. עד מתי תגיד שמה שנופל לך על הפרצוף זה רטוב, זה גשם? כי זה לא.
אם זה יהיה תלוי בי, אני אמליץ מאוד למנהיגי המחנה הממלכתי שלא להעיז לצאת על זה מהממשלה, כי בסופו של דבר אנחנו מתעסקים בעיקר, אנחנו מתעסקים עכשיו בעסקת חטופים, אנחנו מתעסקים עכשיו באסטרטגיה של המלחמה, ואם עכשיו הקואליציה הזאת של ה-64 המקורית רוצה לגרור אותנו למדמנה, לחוקים למינוי רבנים ורבני שכונות ורבני זה, ולריב על הדברים האלה, אז אהלן וסהלן. הציבור יבין את זה וזה מה שיקרה. אנחנו אבל נתעסק בעיקר, בשביל זה נכנסנו לממשלה ובשביל זה אנחנו רוצים להישאר שם כדי להשפיע על הדברים האלה.
בסוף אתם חתומים על כל זה.
תעזוב
את הנסיעה
של גנץ בלי אישור, עם אישור, זה לא חשוב, אבל הצבעתם נגד התקציב. וזה, בכללים הפרלמנטריים המוכרים לי, זה הכרזת מלחמה.
זה לא הכרזת מלחמה, ראש הממשלה, אם הוא רוצה, הוא יכול לפטר אותנו. זה לא התפטרות אוטומטית, ראש הממשלה, אם הוא רוצה, יכול לפטר אותנו. אני לא חושב שהוא יעשה נכון אם כך הוא ינהג. אנחנו בסופו של דבר נכנסנו כדי להפגין אחדות, כדי שהלוחמים בחזית ידעו שעם ישראל מאוחד מאחוריהם, ואנחנו רוצים להשפיע על מהלכי המלחמה ועל עסקה לשחרור חטופים. בלעדינו יהיה הרבה יותר קשה במקומות האלה, ולכן אני אמליץ למנהיגי המפלגה שלא להעיז לעזוב את הממשלה על הדבר הזה שעולה עכשיו של רבני ערים.
תגיד ולסיום, למה אתם מטילים וטו על הכנסתו של גדעון סער לקבינט המלחמה? איש שעדה עד לפני דקה ורבע היה שותף שלכם?
אין פה שום דבר אישי, אני אישית מעריך.
זה אישי לגמרי.
לא, זה ממש לא אישי, אני מעריך מאוד את גדעון סער, הוא איש ימין ערכי ואידיאולוגי, ובאמת זה לא אישי, אנחנו פשוט חושבים...
לכן אני אומר, אז מה זה? הוא בעמדות שלכם ברוב הנושאים, הוא יכול לאזן מול המטורללים שלנו, ננקוף פה בשמותיהם, למה לא? למה להגיד לא?
כי אנחנו חושבים שקבינט ניהול מלחמה צריך להיות מצומצם, כדי שבאמת נוכל לנהל את זה מקרוב, בצורה אינטימית ועם מגע ישיר במלחמה, ומטבע הדברים, דברים יותר גדולים עולים לקבינט המורחב ולממשלה עצמה, ולכן אין סיבה להגדיל את הקבינט המצומצם. זאת התפיסה שלנו, והיא
לא קצומצם. אבל הוא אומר בצדק, הקבינט המצומצם קובע, והם החליטו לא ללכת לרפיח, ואני רוצה להשפיע שילכו לרפיח. איך הוא יעשה את זה?
כל מי שמדבר עכשיו על רפיח עכשיו, או לבנון עכשיו, אומר את זה משיקולים פופוליסטיים, כי הם מודעים היטב לסוגיות האסטרטגיות ומבצעיות שיגדירו מתי ואיך נעשה את הדברים האלה.
טוב.
ולכן אני לא זוכר שהדברים האלה עלו ביתר סט כאשר הם היו חלק מהמפלגה או דברים כאלה.
מתן כהנא, תודה.
תודה רבה.
אפרת קורמן, דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. פרופסור שלמה משיח הוא לשעבר מייסד ומנהל היחידה להפריה חוץ גופית באסותא, מחלוצי התחום הגדולים פה בישראל. שלום, ערב טוב.
ערב טוב. שלום, שלום.
אז יש פה פרשייה חמורה שאריה תכף ישאל את השאלות, כי אני לא מבין בזה כלום, של הברחה מגיאורגיה של ביציות להפריה, נושאות מחלה תורשתית קשה, יש כבר תינוקת אחת שנולדה חולה. אריה, מה אתה רוצה לדעת על זה?
האם כל ביצית שמובאת מחוץ לארץ עוברת בדיקות סריקה וסקירה כדי לדעת אם היא נושאת מחלות כלשהי?
קודם כל אני רוצה להעיר שהמילה הברכה היא לא נכונה, היא לא במקומה, מפני שהכל נעשה היום ממוסד וחוקי בהשגחת משרד הבריאות, וכל יחידה בחוץ לארץ מקבלת היתר, אחרת אי אפשר להביא את הביציות העוברים לארץ. עכשיו, הבדיקות הגנטיות השתנו במשך שנים. אני רוצה להצהיר שאין לי שום קשר עם המקרה, אני לא יודע אותו על בוריו, ומה שאני יודע זה נגזר מהעיתונות ומוויינט. אני גם לא מכיר את ה... אין שמות של הרופאים מטפלים, אז אני לא יודע במי הם דובר. אבל באופן כללי ביותר, גם אני עוסק בהבאת ביציות ועוברים מחול, ואנחנו בשנים האחרונות מקפידים בצורה קיצונית על ביצוע בדיקות גנטיות מקיפות ככל האפשר לתורמת, וגם לבעל או נותן הזרע שהוא בארץ. יש להבין, יש כמה דרכים של הולכה גנטית. יש מחלות גנטיות רציסיביות, זאת אומרת, יש צורך, אם העובר יחלה, בנשאות גם אצל הגבר וגם אצל האישה. ויש מחלות דומיננטיות, שאומר שרק אחד מבני הזוג נושא את המחלה, ובמקרה של המופיליה, זה נשאות מיוחדת כי היא קשורה
כי האישה יכולה להיות נשאית, אבל היא לא חולה, אלא הגבר חולה.
זה מה שנקרא סקס לינק דיזיז, האישה נשאית, היא לא חולה, ואם היא לא בודקת, היא לא יודעת אולי על זה, אלא אם כן יש מקרים במשפחה, והיא מעבירה את זה לגברים, כך שאני לא בטוח שכתוב בעיתונות זה נכון שהילדה שנולדה היא חולה, היא גם נשאית כנראה. אם זה היה ילד, יכול להיות שהוא היה חולה.
אתה אומר שהבדיקות הן לא על הביצית, או אם היא ביצית מופרית בעצם על העובר, אלא של ההורים, של האב ושל האם, מי שתורם את הביצית והזרע.
צריך להדגיש שזה לא מנקה את האנשים שעושים טיפולים, או בכלל מנסים הריון בארץ, אפילו בלי טיפולים, לעשות מרב בדיקות גנטיות, בשביל לשלול ולהפחית את המחלות הגנטיות, שעדיין בכל יום נולדים ילדים מחלות גנטיות, משום שההורים שלהם לא ביצעו בדיקות. ואני יושב מול פציינטים ומשכנע אותם, גם אם הם לא זקוקים לתרומת זרע או ביצית, לעשות את מרב הבדיקות הגנטיות, ויותר ויותר בדיקות גנטיות, ובפנים שונים היום עושים, על מנת להקטין את הסכנה שפתאום יגיע לילד עם מחלה גנטית.
אז אני, ההדיוט שבחבורה פה, בעצם מבין, אחרי שתיקנת אותי, אין פה הברכות או עניינים, יש פה בסך הכל, ביציות מופרות שיובאו ארצה במסגרת הליך סדור, רק שהאבא והאימא לא עברו את הבדיקות הגנטיות הנדרשות.
או שנבדקו ומישהו התעלם מהבדיקות. יכול להיות שהם נבדקו.
סליחה, כתוב בעיתונים שהרופא המטפל ידע על הנשאות והתעלם ממנה. זה שערוריה, אני לא יכול להכיל את זה, אני לא מכיר רופאים שהיו פועלים בצורה כזאת, וקשה לי להאמין בכלל. מה שיותר קביל, שלא בוצעו הבדיקות, והרופא גם טוען במה שמצוטט ממנו, שלפי התקנון של משרד הבריאות לא נדרשות בדיקות כאלו, בדיקות של מחלות גנטיות בקשירות למין. יש כאלו 24 מחלות, לא רק אחת, וצריך לבדוק את כולם. ואנחנו היום, בשנתיים האחרונים, עושים את הבדיקות המקיפות ביותר, 500 בדיקות גנטיות, לכל תורמת ביצית, ולכל תורם זרע אנחנו משתדלים לעשות, ולכל בעל, כי בדרך כלל...
ולפני שמשרד הבריאות מאשר, הוא בודק את כל הניירות שהרופא מעביר לעיונו?
לא, משרד הבריאות לא בודק אותם פרטנית, הוא בודק את היחידה ובודק את המדיניות, וכן צריך היום לצאת בהכרזה שצריך לעשות את כל הבדיקות הגנטיות או מרב הבדיקות הגנטיות, ואני מדגיש, גם למטופלים בארץ שלא זקוקים לתרומת ביציות, כי נולדים ילדים מחלה גנטית משום שההורים לא עושים בדיקות מקיפות מספיק. לא כן. דווקא גם אלו שבטיפולי הפריה, גם כאלו שנגשים...
כן, אבל זה זכותם של ההורים, ופה צריכה להיות חובה ליחידה שמטפלת בהפריה.
אני מסכים, חובה ליחידה או לרופא המטפל, ואני אישית נוהג ככה בשנים האחרונות, ואני נכנס לביקוח, כי זה לא ממומן על ידי משרד הבריאות וצריך לעשות את מרב הבדיקות, ואני לא מסכים לטפל בפציינטים, אלא אם כן עשו את כל הבדיקות הגנטיות.
פרופסור משיח, הסברת לנו את זה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות ונחזור. שלום ליזהר שי.
שלום, ערב טוב חברים.
לשעבר שר המדע והטכנולוגיה, אבל אתה פה איתנו בעיקר כאביו של ירון זל, שנפל ב-7 באוקטובר, לוחם סיירת הנחל בקרב ההירואי בכרם שלום, ואתה כתבת פוסט שבוא נאמר עורר גלים, שבו אתה מספר שאתה כותב את זה בידיים רועדות, אבל אם מחבל הנוח'בה המתועב שהרג את הבן, יושב עכשיו בכלא ישראלי, ואתה היית באמת מוכן לראות את הוצאתו להורג באיסורים, את זה אתה כותב, אבל אם אפשר להחזיר אותו ולקבל תמורתו את החטופים, אז אתה זורם עם זה. איזה תגובות קיבלת?
קיבלתי הרבה מאוד תגובות, רובם תומכות ונרגשות, חלקן חולקות על דעתי, וזה בסדר, אני מכבד את זה. הנושא הוא נושא כבד, ואני יכול להבין שהוא גם שנוי במחלוקת, אבל להילה ולי, אשתי ולי, היה חשוב להעביר את המסר הזה, כדי שיגיע מהדהד עד לרמה של מקבלי החלטות בקבינט המלחמה, כי הם כרגע, כמו שאנחנו שומעים מהתקשורת, הם נמצאים במקום שבו הם עלולים, עשויים, נדרשים לקבל החלטות משמעותיות, שחלקם גם כוחות במחבלים מתועבים בני עוולה, שיהיה צריך לשחרר אותם חזרה למקום שממנו הם באו, וזה אחד משאלי המחלוקת. היה לנו חשוב להעביר את המסר, שגם שאנחנו מאוד כואבים, התפרקו לרסיסים, ואנחנו עדיין בתהליך ארוך מאוד של לנסות לאסוף את השברים. אנחנו מכירים בעובדה שהחיים חשובים יותר, ויש 134 חטופים וחטופות בעזה, בתוך תעלות ובורות, בתנאים שאינם תנאים אנושיים, ובסכנת חיים מיידית בכל רגע נתון. הם צריכים להיות בסדר עדיפות העליון, גם אם זה אומר לשחרר את אותו נתאב חלאה שלקח את חייו של היקר לנו מכל, ירון שלנו, גם אם זה אומר לשחרר אותו. אנחנו רוצים לראות את החטופות והחטופים חוזרים הביתה, וזה יותר חשוב מהנקמה הפרטית שלנו באותו מחבל.
אני חושב שאתם בהחלט בעמדה המוסרית רשאים להגיד, אני מוותר על הצדק הפרטי שלי, על הנקמה הפרטית שלי, כדי לשחרר אנשים ולהציל אנשים חיים. השאלה היא אם יש סמכות מוסרית לוותר על החיים, כי אולי הנוח'בה הזה שרצח את הבן שלך הוא היחיה סינואר הבא.
נכון, אריה, וזו נקודה טובה, ואני רוצה להגיד עליה כמה דברים. קודם כל, לסינואר הנוכחי, אנחנו שחררנו לפני יותר מעשור, והיו לנו מספיק הזדמנויות לחסל אותו. הטענה שהשחרור שלו הוא זה שהוביל לשבעה באוקטובר, היא טענה חלקית בלבד, כי יכולנו לעשות עוד הרבה דברים בדרך, ושרי ביטחון וראש ממשלה ועוד אחרים נמנעו פעם אחר פעם אחר פעם מלחסל אותו. אני מקווה שאת הלקח הזה למדנו. אז אם הסינואר הבא גדל אצלנו, ואני משוכנע לגמרי שהוא אכן כבר נמצא אי שם בכלא הישראלי, או דרך אגב, יכול להיות שעוד לא תפסנו אותו, אנחנו צריכים ללמוד את הלקחים של הטעויות הנוראיות שעשינו בעשור האחרון, ולהימנע מהם בעתיד. אני מודע לכך שאנחנו מגבירים את רמת הסכנה בכך שנשחרר עוד כמה מאות מחבלים מתועבים שיתווספו לאחים שלהם שלא הגיעו לישראל ויחכו להזדמנות הראשונה, והם כבר מתכוננים עליה אולי מעבר לגבול. אז הסכנה אכן גדלה, אבל יש סכנה מיידית עכשיו, בעוד שעה, בעוד שעתיים, מחר בבוקר, בשבוע הבא, לאנשים שלנו שנמצאים בעזה, ומי שמנהל את הסיכונים שלנו, אין מה לעשות, צריך לקחת בחשבון שיש 134 אנשים חיים רובם בעזה, שאנחנו צריכים להביא אותם הביתה. הם נמצאים שם בגלל הפקרות נוראית של המערכת שאמורה הייתה לשמור עליהם, החל מראש הממשלה וממשלתו, והמשך במערכת הביטחון. וכיוון שכך, אנחנו קודם כל חייבים להחזיר אותם הביתה, גם אם זה כרוך בסיכונים. אחרי זה יש לנו זמן להתכונן, בואו נפיק רקחים,
תגיד,
נפיק מסקנות.
איזר, כן. אז לגבי זה, את זה פחות או יותר שני היבטים אריה ואתה כיסיתם, השאלה היא איפה עובר הקו, זאת אומרת, האם לתפיסתך צריך להחזיר את החטופים בכל מחיר, כאילו, ומה זה כל מחיר? תראה, ברור שאם הם מבקשו את הכותל המערבי, הם לא יקבלו, אבל נניח הפסקת המלחמה, אני מבין שזה לא על סדר היום, ועדיין יש כאלה שחושבים שסינואר לא יעשה שום דבר בלי לקבל את הפסקת המלחמה, שזה כבר דבר שלי, שהוא אינטרס אסטרטגי לאומי מדינתי.
יש פה מסע ומתן, ובמסע ומתן כזה אנחנו כמובן, אנחנו, כלומר מדינת ישראל לא חייבת לשטוח את הקלפים בפומבי ולהגיד בדיוק מה שהיא מוכנה או לא מוכנה. אנחנו צריכים להיות מוכנים לשלם מחירים כואבים. אני חושב שהעמדה הרשמית של מדינת ישראל היא העמדה הנכונה. חמאס יחוסל. אם זה ייקח לנו חצי שנה או שנתיים, לדעתי עצמו זה לא כל כך משנה. אני במילא חושב שזה לא ייקח 3-4 חודשים, אלא יש פה תהליך ארוך. אנחנו צריכים להגיע לזרועות התמנון למיניהם, אנחנו צריכים לחסל עוד כל מיני מנהיגים שמסתתרים בכל מיני חורים במזרח התיכון. יש לנו עוד עבודה שם. בדרך לשם כנראה שנצטרך לבצע עצירה על מנת לאפשר את החזרתם של 134 אנשים הביתה, וצריך להוסיף עליהם את אורון שאול ואת גולדין ואת כל מי שנמצאים עכשיו
בתחתית
של הקבוצה. כן, האזרחים והחיילים והחיילות, את כולם צריכים להזיר הביתה, זה חלק מהמהלך, ואני מזכיר לכולנו, אנחנו מדברים על זה שאם נשחרר מחבלי נוחבה, אז אנחנו מסתכנים בפיגועים. חברים, יש 134 אנשים שהם תחת פיגוע מיידי מחר בבוקר, הם עלולים חלילה לאבד את חייהם, הם עלולים להרק שם ביחד או לחוד, אז הפיגוע כבר נמצא, הפיגוע הוא שם. ומצווה עלינו לחלץ אותם בכל דרך אפשרית, כרגע זו דרך של מסע ומתן.
תודה על השיחה הלא פשוטה הזו.
תודה רבה. תודה רבה.
נלך לתקופה אחרת, אריה. פרופסור ינון שבטיאל, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מנהל החפירה מטעם המכללה האקדמית צפת, מנהרה תת-קרקעית, המנהרות לא עושות לי טוב לאחרונה, מימי מרד בר כוכבה בגליל, ספר.
כן, קודם כל ברשותך עם משותפי הנכבד אורי ברגר מרשות העתיקות,
בוודאי.
אנחנו צמד חמד.
בחוקוק.
כן, בחוקוק, נכון,
ספר.
בחוקוק. טוב, תראה, זוהי מערכת מסתור, אחת מ-83 מערכות מסתור שהיה לי העונג לחקור, חלקן גם לחפור בגליל. העניין המיוחד שיש לנו במערכת הזאת הוא שמערכת הזאת משדרת לנו על פי הממצאים שככל הנראה, ואני מדגיש, ככל הנראה היה בה שימוש במהלך מרד בר כוכבה, ואם אני חוטא בשפתיי, אז לפחות היו הכנות להשתמש בה.
אז אם אני אסביר אולי למאזינים למה זה מרעיש העניין הזה,
נכון.
כי מקובל לבוא ולומר שמרד בר כוכבה לא חרג מגבולות מערב בנימין, נווה צוף. על פי פיזור המטבעות מימי המרד שנמצא, אומרים, הם לא היו בגליל, והנה אתה אומר, יש בגליל.
כן, אתה מדייק ביותר, אריה. אנחנו היום, בעיקר אנחנו, מאחר שאנחנו נסמכים על ההיבט של המקור ההיסטורי של דיו קסיוס הרומי, הוא כותב, הוא היה המקור היחיד שכותב שהמרד היה אך ביהודה. ומאחר שבמחקר אנחנו זקוקים לשתי עדויות כדי לתמוך באיזושהי מסקנה ארכיאולוגית היסטורית, אנחנו חסרים את המקור ההיסטורי. אלא מה? במשך השנים שאני עוסק בחקר מערכות המסתור, אני מזהה לאט לאט שיש לי חרסים ויש לי מספר ממצאים שהם מן המאה השנייה לספירה ולא מן המאה הראשונה. שהרי לגבי המאה הראשונה אין בעיה, זה מרד גדול.
פלביוס מתאר את המנהרות.
יש, לא, קודם כל לא מנהרות, אסור להגיד מנהרות, אלא אסור, מחילות אסור. מסתור.
אוקיי.
אנחנו מדברים על מגננה ולא על התקפה. חלילה לנו מלעשות השוואה בינינו לבין המנהרות. יהודי הגליל, כמו יהודי ארץ יהודה, השתמשו במערכות המסתור כבממדים. הם חצבו מתחת לבתים.
אני אתן לך שמישהו מספר לי שבלחיש, ממערב לחיש לכיוון תרקומיה, נמצאה מחילת המסתור הגדולה ביותר שנמצאה אי פעם מימי מרד בר כוכבה, והיא התקפית.
לא, זה מסקנה של אחד החוקרים, אנחנו לא כולנו שותפים למסקנה הזאת. וגם אם יש אחת שהיא במקרה או שתיים ספורדיות, שימו לב, כל מי שזוכל במערכת מסתור, ואני זוכל במערכות מסתור למעלה מ-40 שנים, מי שזוכל יודע שאי אפשר להתקיף בזווית של 90 מעלות, כאשר אתה על הגחון ומולך אויב רומאי, שצריך לזחול עם רומח, מגן וצינה ולבוש בשריון קסקסים. זהו ממד לכל דבר. ייתכן שפעולות גרילה מסוימות נעשו מתוך
מערכות. כן, יש שזו הכוונה.
אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד נהנה מהשיח ביניכם, כולל שריון הקסקסים, וגם העובדה שאנחנו מדברים על מנהרות התקפיות או מגננתיות שאינן בעזה. אני אמליץ לצהל לפנות אליך, פרופסור שבטיאל, נראה לי אתה הרבה יותר ותיק ומנוסה ובקי ומבין מהם בנושא הזה. גם שם מגלים כל יומיים עוד מנהרה של חמאס.
כן, אבל באמת חשוב לא לעשות השוואות.
חלילה.
יהודי הגליל היו במצוקה נוראית מהאויב הרומי.
ברור.
והם לא חשבו על התקפה מתוך ממדים.
פרופסור שבטיאל.
בממדים לא מתקיפים, אלא מסתתרים.
קיבלנו. תודה רבה לך על שיחה המעניינת הזו.
תודה רבה.
ככל הנראה שעל פי הפריחה שהייתה בגליל לאחר מרד בר כוכבא, המערות, מערכות המסתור, הצילו הרבה חיים.
עורכים ומפיקים שמואל בן סימון ופרט קורמן, אחראי לשידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל מיכל קדוש, חירות הזני ואיתי ניקסון, אחינו ספורטי קופמן, שרף אליסר. אל תעשה את זה יותר, רק מנהרות מגננתיות.
אין מטבעות בר כוכבא בגליל.